על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
הזיכרון החזק ביותר שנותר לניר שטראוס מאימא שלו, הוא שהיא האמינה בו כשחקן. ואני חושב שאני לא ממציא את זה, הוא אומר בשיחתנו. ניר היה רק בן 12 כשאימא שלו מתה מסרטן, וכשהיה בן 14 מת גם אבא שלו. שניהם לא הספיקו לראות אותו הופך לכוכב סדרות ילדים בטלוויזיה, לשחקן תיאטרון וקולנוע מוערך ולמשורר. על קצה המזלג אפשר למנות ברזומה של ניר את הסדרה גאליס, את פינת האימפרוביזציה שלו באנחנו כאן, את הסרטים דרך לאן ובלונים שחורים, ואת ההצגות הזוג המוזר וכימים אחדים. את סיפור חייו הוא סיפר בהצגת יחיד שכתב ושיחק בתיאטרון צהל, ואז הוא המשיך וכתב גם את סבא שלי רמטכ"ל, הצגה שמבוססת על חייו של הסב שגידל אותו לאחר מות הוריו, ואת אינטליגנט, ההצגה שדיברנו עליה בקצה השיחה שלנו, ומאז היא הספיקה לעלות בפסטיבל הקומדיה הישראלי. ואם הפסדתם את הפרויקט התיאטרוני משוררי שלו, חדרו של המשורר, שבו ניר נפגש פנים אל פנים עם הקהל כדי לכתוב שירים בזמן אמת, תוכלו לראות אותו בסוף החודש כסרט קצר בפסטיבל אפוס.
כן, פגשתי מוות בגיל 12 ואת אמא שלי, ובגיל 14 את אבא שלי. האמת היא שצריך להגיד בחיי הבוגרים, גם פגשתי את המוות של סבא וסבתא שלי.
שבעצם גידלו אותך.
גם את הסבא וסבתא שגידלו אותי, וגם את הסבא וסבתא שלא גידלו אותי, כאילו זה חשוב להגיד, אם הייתי שומע את עצמי לפני עשור, אז הייתי אומר, סבא וסבתא מתו, אפשר לחשוב, כי מתו לי הורים. אבל היום, בגיל המבוגר, אז מבוגר, אני בן 34, אבל סבא וסבתא שלי נפטרו כשהייתי נניח... בשנים שונות, אבל בערך בגיל 26, אני חושב, או 25, אני לא זוכר. פעם אחת מישהו אמר לי, אז בעשור אחד איבדת הרבה אנשים, ופתאום נפל לי הסימון. לשמחתי, המוות של ההורים שלי הקהה את המוות של סבא וסבתא שלי. לא חוויתי אותם באותה עוצמה.
טוב, זה שמחה בערבון מוגבל מאוד.
מאוד מוגבל, כן.
תספר לי קצת על הילדות לפני שאימך נפטרה, איפה?
האמת שהילדות לפני שאימא שלי נפטרה, זה ילדות שאני בין מדמיין אותה או ממציא אותה, כי באמת זה היה game changer משמעותי כשאימא שלי חלתה. גילו, איך אומרים, בפרק הזה בחיי שאני חי עם שני הורים, אז 18 חודשים מתוך סוף הפרק הזה, אני לא חי באמת עם שני הורים, זאת אומרת, יש לי אימא חולה,
איפה גדלת? איפה הייתה הילדות עד?
אני גדלתי בצפון תל אביב, קרוב מאוד לסבא וסבתא שאחר כך לימים יגדלו אותי. אבא שלי נולד שם, אמא שלי הגיעה מחדרה, הם הכירו בברידג', הם החליטו לגור בתל אביב, בקרבת סבא וסבתא שלי. אנחנו שניים, אני ואחותי, אני הבכור. בעיקר מה שאני זוכר זה שאמא שלי מאוד האמינה בי כשחקן. זה חוויה שאני סוחב איתה... הרבה, ואני חושב שאני לא ממציא אותה גם, זאת אומרת, היא מאוד 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 האמינה. כלומר, הקלישאה הזאת של האמא המזהה על הפרצוף שלי, פולניה, שאומרת לך, תתרחק מזה, לא הייתה לי באמת. אולי הייתה לי אחר כך קצת מסבא וסבתא שלי, אבל היא לא נבעלה מזה בכלל, ואני עד היום בעצם חי את החוויה הזאת. אני חושב שהיא המנוע המרכזי, אגב, עוד לפני שנדבר על הספר, אני מסיים את הספר בחמש מילים. לא סיימנו רע, לא סיימנו.
כן.
ואני חושב שזאת הסיבה שכתבתי את השיר הזה, בגלל שהיא חסרה לי הכי הרבה באהבה הגדולה שהייתה לה אליי, ובאמונה הגדולה. כאילו, אם יש לי כעס עליה, זה אך ורק בגלל שהיא... לא המשיכה להרעיף עליי, להעניק לי.
כן.
אין לי כעס עליה שקשור במשהו אחר.
מתי צץ פעם ראשונה הרצון הזה להיות שחקן?
זה מדהים, אני לא זוכר מתי לא. אני זוכר שזה, אני ממש, בהיבט הזה אני ממש קלישאת ילד חולם. אני זוכר, וגם סיפורים עליי מהגילים שאני לא זוכר, מציג את מעשה בחמישה בלונים בגן, בגיל היותר של 7-8, אני זוכר את עצמי כבר הולך להצגות, אני, של מבוגרים, אני זוכר את עצמי עושה אוליבר טוויסט בסלון, אז היה אז מחזמר. הייתי רואה גם מצגות כבדות, ראיתי כולם היו בניי בגיל 8 או משהו כזה.
אני לקח אותך לכולם היו בניי בגיל 8.
ההורים שלי, וזה היה הדבר הכי נפלא בעולם, כי לא שרדתי הצגות ילדים. דווקא אם כולם היו בניי, סיפור שעבורי הוא מעניין, זה היה אז עם יוסי פולק ומרים זוהר, ואמרו לי, כמובן, בתור ילד, את כל מה שקורה שם, כי באמת מאוד מאוד קשה, אני חושב גם היום כמבוגר לקלוט מלחמה, ובעצם הסיפור מסופר שנים אחרי, יש שם הרבה דברים שלילד קשה לתפוס, ואולי אפילו למבוגר, רק אמרו לי, תשמע, בסוף הוא יורה בעצמו, שלא תיבעל, והקסם הגדול זה שנבהלתי. כלומר, שנבהלתי לחלוטין, וזה היה, וכאב לי, וזה היה...
יצא לך לשחק איתם אחר כך באיזשהו מקום, לומר להם עד כמה זה השפיע עליך?
האמת היא, שאחת לכמה זמן, אני אומר לרמי ברוך שאני משחק איתו, שהוא בין ההצגות הראשונות שראיתי בתור ילד, מבקר המדינה. ראיתי אותו, הוא בתפקיד מבקר המדינה. אני כבר משחק איתו זמן רב, אבל בהתחלה זה היה ממש... גדול מהחיים, זאת אומרת, יצא לי לשחק גם עם וילושני שאותו ראיתי במשרתם של שני האדונים, עם מרים זוהר לא יצא לי לשחק, אני מדבר על כולם היו בניי, אבל ככה יצא לי לחלוף עליה בתיאטרון הרבה פעמים, היא גדולה מהחיים כמובן, למשחק אין גיל, חבריך יכולים להיות בכל גיל שהוא, וזה אומר שיכול להיות שראית אותם בתור ילד.
מתי בפעם ראשונה עלית על במה המקצועית?
שאלה אם זה נחשב במה מקצועית. הייתי בחוגים מגיל מאוד מאוד צעיר, עשיתי מחזות זמר, הייתי להקת השכנים של צ'יץ', הייתי גם בפסטיגל, זה במה מקצועית, כן.
אני שואלת בגלל שאמרת שאמא שלך כל הזמן עודדה את זה, לא נבלה מזה.
לא, היא ממש תמכה בזה. שוב, זה הזיכרון שלי. את יודעת, זיכרון זה דבר מתעתע, יכול להיות שבחדרי חדרים... היא קראה קדיש על הילד שמחליט ללכת, אני לא יודע, אני משער שלא, אבל זאת החוויה המאוד מאוד
ומה עמוקה שלי. ומה הסקורים שלך? אני משערת מהצורת התנסחות הזאת, אני משערת שהם לא היו בשום תחום שקרוב לבמה.
אבי היה רואה חשבון, גם סבא שלי, ואמא שלי עבדה במשרד הביטחון, הם לא היו קשורים לתחום. לא נשלחתי לבית הספר לאמנויות או משהו כזה.
אז אתה זוכר מתי הרצף הרגיל של הילדות נקטע כי פתאום יש אימא חולה?
כן, הדבר העצוב זה שאני יותר זוכר את זה מאשר השאלה הראשונה שלך על איך היו החיים לפני, כי זה דווקא זיכרון קצת פחות עמום, אני ממש זוכר מה שנקרא נקודות עקובות מדם ומבכי בציר הזמן. היה רגע, זה היה כשעליתי לכיתה ה' שמודיעים שאימא שלי חולה.
תזכר מי סיפר לך?
כן, אבא סיפר לנו, היינו בסלון, ראינו פרק של רמת אביב ג' והוא החליט לעצור אותו, שזה אז היה נראה לי כמו דבר שלא עושים, בעד שום בשורה שבעולם. והוא עצר וסיפר, וחיי השתנו.
מה הוא אמר?
הוא אמר שמצאו לאמא גושי סרטן, והחיים עומדים להשתנות.
אבל הוא לא אמר שזה יהיה הסוף גם.
הוא לא אמר בנוכחותה שזה יהיה הסוף, אבל אני באיזשהו שלב הבנתי שזה יהיה הסוף. המראה שלה והמצב שלה לא הראו שזה דו סטרי. זה מדהים שאנחנו מדברים, ולימים אני כבר יודע בסיפור שסבא וסבתא שלי הולכים להיות דמנטים.
כן.
כשהגעתי כבר לשלב הזה, אז כאן כבר ידעתי מה זה one way.
כן.
ידעתי מה זה האופציה של one way, דרך אמא שלי. ועכשיו שאת שואלת את זה, אז אני שואל גם את עצמי, האם הבנתי כל הזמן שזה one way? אני חושב שבשלב מסוים כן, אבל זה גם, זה יכול להיות שזה טיפה מתערבב לי. כי אחרי שזה קרה, הבנתי שזה one way, ואז בכלל, במציאות, אני יותר מבין מה זה one way.
אתה אומר שמאותו רגע החיים השתנו, זה באמת שבר נורא גדול.
כן.
ולכן לא מפתיע אותי שאתה לא כל כך זוכר דברים מלפני כן.
כן, אני כן זוכר שהיו זיכרונות נעימים. אולי אני גם מייפה את זה וזוכר זיכרונות נעימים מדי, אבל אני כן זוכר זיכרונות נעימים, ואני כן זוכר אמונה מאוד גדולה ואהבה מאוד גדולה. וכנראה איזשהו בסיס, כי אני לא הפכתי להיות קלישאת היתום המרדן שנופל לכל מיני צרות החיים או משהו כזה.
אחותך צעירה ממך בכמה זמן?
בשנתיים.
אז מרגע שאבא שלך בישר לך ולאחותך שצעירה ממך בשנתיים, פרט לעובדה שעכשיו באמת פתאום נכחה מחלה בבית ואמא שלך הלכה והידרדרה, הייתה איזו תמיכה? היה, יכולת לספר לחברים, התייחסו לזה בכיתה, השתנה משהו?
אני חושב שאני אגיד בכאב לב שהתשובה לשאלה שלך היא לא והיא בגללי. כי אני לא רציתי לספר לאף אחד. אני התביישתי בזה ב-100%. במלוא הבושה. לא רציתי שאף אחד ידע. לא רציתי שיגיעו חברים הביתה. היה חבר אחד שהגיע, ואימא שלי הסתובבה בלי פאה, ואני זוכר כמה כעסתי עליה.
הוא אמר משהו?
כמובן לא אמר כלום, כי זה... והיום, אני מאוד מאוד מקווה ש... שזה כבר לא קיים.
הבושה הזאת?
כן. כאילו, זה קשור גם בתקופה, כן, זה... לא, את היום... יש נשים מגולחות שיער, זה לא היה. אם את קירחת, אז אין לזה שום פירוש אחר. יותר מזה, קראו לזה המחלה. זאת אומרת, לא קראו לזה בשם של זה. זה עד כדי כך, והיום אני מקווה שלא קוראים לזה המחלה, אבל אני מקווה שכן נותנים לזה שם.
אתה מסוגל לומר היום את השם?
יותר מזה, אחד הגאוות הכי גדולות שלי, זה שבספר אין את המילה המחלה, ובספר יש את המילה סרטן. אני לא בכך שמתי לב לזה, את יודעת, לפעמים, בניגוד לפרוזה או סיפור נרטיבי, אני משער, שירים הם שירים, והם עומדים בפני עצמם, והם יחד מתוך איזשהו, נקרא לספר שירה תקליט, שאתה בוחר את הרצועות שלו, אבל עדיין כל רצועה עומדת בפני עצמה, ופעם אחת, את יודעת, בוורד אפשר לבדוק איזה מילה קיימת, אז... באמת ראיתי שאת המילה מחלה אין, ואת המילה סרטן יש. אני מאוד רוצה להאמין שאני הייתי היום מגיב אחרת.
מישהו דיבר איתכם על זה אז, מעבר לבשורה של כך וכך קרה?
את יודעת, את שואלת את זה ואני אומר לעצמי, אני יודע היום לדבר עם ילד כזה? אני יכול להגיד איפה היו הרשויות, או כל מיני דברים כאלה, אבל מי יודע לדבר עם ילד כזה?
האם ילד שעומד לאבד את אמא שלו?
כן, ושאמא שלו חולה, זה כמו לנחם מישהו. סביר להניח שתתאה במה שתגיד. סביר להניח. זה כל כך נורא. אין לי משהו אחר להגיד.
והיה לך איזשהו אוטלט אז? כאילו כתבת, אם לא דיברת עם אף אחד, היה...
אני התחלתי לכתוב בעצם אחרי שאמא שלי נפטרה. בזמן המחלה שלה כתבתי יומן שהיא קנתה לי, ביומן שהיא קנתה לי. אני סיימתי את הכתיבה כשהיא מתה. זאת הייתה החלטה. ביומן הזה סביר להניח שהיה כתוב בעיקר על הילדה שהייתי מאוהב בה, ועל דברים שהם הכל חוץ מאמא שלי, למרות שכנראה גם כתבתי על כל מיני משברים.
אתה אומר כנראה כי היומן לא שמור אצלך?
לא. לא. אני ככה את רואה אותי מנסה, יכול להיות שאיפשהו באיזה מגירה, אבל לא נראה לי. נראה לי שסגרתי את הפרק הזה בחיי. והתחלתי לכתוב שירים, למזלי את רובם כתבתי או העברתי למחשב, אז הם שמורים אצלי. יש לי אהבה לכתוב במחשב הילדות שלי. זאת אומרת, אני מסתובב גם עם מחשב נייד, כי אין ברירה, זאת המציאות, אבל הפינה האמיתית שלי זה המחשב שאני מקווה שאני אצליח להחזיק אותו הרבה מאוד שנים. מחשב לא 90s, אבל מחשב, לא יודע, לדעתי הוא איתי מעל 15 שנה, אז תעשי חישוב. כאילו אני אחליף מסך, אני אחליף מקלדת, אבל המחשב הוא המחשב.
אתה רוצה לקרוא שיר אחד אם אנחנו כבר מדברים על שירים?
כן, אבל את נותנת לי את המשימה הבלתי אפשרית.
לבחור?
לבחור.
בסדר, נו.
אני אבחר שיר שגם פתאום נפתח לי בספר, וגם מרגיש לי כמו שייך לרגע הזה בשיחה. קוראים לשיר אמא חשבה שתחיה. הייתי מהנהן ומלטף את ראשה, ומספר איך יום אחד היא עוד תאסוף אותי מבית הספר ולא ילך לבד, שלעולם לא תחלה יותר. הייתי מחייך כמו מול אמת, ואני ידעתי שלא.
עוד שיר אחד.
עוד שיר אחד. אני אבחר בשיר שדיברנו עליו בעצם, ששם מופיע, אלו הקדשות לזר פרחים. הקדשה לזר פרחים ראשון. אני אוהב אותך מגיל קטן, חבל שאת לא מרגישה טוב. רציתי לתת לך מתנה כדי שתשמחי. אבא אמר שאת אוהבת פרחים. הנה, הקדשה לזר פרחים אחרון. אני אוהב אותך מגיל קטן, חבל שאת לא כאן. זה הזר האחרון, יותר לא תשמחי. אתן אותו לאחותי. הקדשה לזר פרחים מיליון. אני אוהב אותך מגיל קטן, חבל שלקח אותך הסרטן.
במהלך השנה וחצי של מחלה, היו רגעים טובים, היו דברים שמחים, היו רגעי קרבה, היו רגעים של הפוגה מהדבר הזה, או שזה שלט בבית?
הרווחתי מאמא שלי את כל הסיפורים הכי יפים, אני חושב. רוב הדברים שאני יודע על אמא שלי קרו בשנה וחצי הזאת. ואם הייתה מספרת, היא הייתה מדברת איתי כמו אחת שמבינה שעכשיו זה הזמן. וזה לא הולך להתפרס על שנים רבות.
מה למשל היא סיפרה לך?
על איך היא התאהבה באבא שלי, על איך אח שלה היה מסיע אותה לצבא בטוסטוס, כשזה היה סיפור מאוד זה, יש לי מין דוד כזה שאני עד היום אני לא יכול לדמיין שהוא נסע בטוסטוס. הרבה מאוד סיפורים. והיה גם עוד משהו שאני זוכר אותו דווקא כמשמח, כבריחה מאוד גדולה במובן החיובי. בית הספר היסודי, בין ה' לבב, אמא שלי נפטרה כשהייתי באמצע כיתה וב בחופשת הפסח, ביום הראשון של חופשת הפסח, ובתחילת כיתה וב היה שיפוץ מאוד מאוד גדול, בגלל שכיתה וב יש מסיבת סיום בסוף, אז החליטו שבסוף הסימסטר, שם יעשו את מסיבת ה... לא יודע אם לקרוא לזה השקה, אירוע שיפוץ של בית הספר, ואמרו למורה לדרמה תבחרי, כמובן כנראה שהיא לא הייתה בוחרת מכיתות א' ו' ג', היא בחרה מ... ואני פשוט, איך אומרים, כיכבתי באופן בלתי פרופורציונלי. זה היה משמח, זה הביא לי כמובן גם שונאים מהכיוון הזה, כי זאת איזו קנאות של זה, אבל היא, אני עד היום זוכר לה את זה. ואני פרחתי ושמחתי, וגם בדיוק התאהבתי בלשיר, וזה זה היה מצחיק ומעניין וכיף. יכולתי לרגעים לא לחשוב על אמא שלי.
ובכל התקופה הזאת, אתה ואחותך מדברים על זה? מדברים על האפשרות שאמא לא תהיה יותר?
זה לא ממש שיח שמתנהל, אנחנו מאוד שונים בדבר הזה. היא היום עורך הדין, ואחותי מתמודדת עם זה בדרכים אחרות. אני מוציא את זה, תדעת, יש דבר בלתי טבעי ב... לפגוש מישהי שאני לא מכיר, ולדבר איתה על חיי.
אתה מדבר על השיחה הזאת שלנו.
למשל, עכשיו, כן. למשל או הספר, ברור. או הצגות שאני עושה, כן. שיש דבר בלתי טבעי, אם אנחנו לרגע מתייחסים על האדם הנורמלי, שמתהלך ואוכל חומוס, אז היא משויכת לאדם הנורמלי. אני, או אנחנו, זה משויכים לאנשים הפחות, שמעוניינים לדבר על זה, מעוניינים להוציא את זה, וזה עושה להם טוב.
זה נושא שקיים הרי בעצם בחיים של כולנו.
זה לא משהו שאפשר לברוח ממנו, אבל מאוד מאוד תלוי כמה מקום רוצים לתת לזה.
אבל אין ספק שזה במידה רבה ייצב את החיים שלך הרי.
כן.
אנחנו עדיין מדברים על המוות של אמא שלך, אבל אתה חווית דברים עוד יותר קשים. זה הולך והצטבר.
נכון, זה חלק מרכזי. את יודעת, אני חושב שכשהייתי יותר קטן, חיפשתי לייפות את זה. והיום אני חי בשלום עם זה שזה... שאין מה לייפות את זה. כלומר, זה מה שזה. זאת אומרת, זה לפעמים מצוב ולפעמים... לפעמים אני גם יכול לצחוק על זה, זאת אומרת, יש כל מיני, יש כל מיני מצבים. את יודעת, לפעמים אני רואה אנשים בגילי, שבאמת הוריהם זה המעצור הכי גדול שלהם. ואני כן יכול להגיד בכל רם, אולי לא להם, אולי בפני עצמי, שלא בטוח שהורים בחיים זה כזה יתרון. אני אומר את זה כמובן בסוג של קריצה, אבל כאילו אני כן רואה, אני כן מתייחס לחיים ולדבר הזה, כמרכיב שהוא גם עצוב וגם בהרבה מקרים משמח לחלקים מסוימים. כאילו כן יש בזה גם יתרונות.
תראה, זאת גישה טובה להגיד זה מה שקרה, אז אני אנסה לעשות עם זה הכי טוב שאפשר.
תראי, כשסבתא שלי האחרונה נפטרה, לא יכולתי שלא לחשוב את זה, שאליי לא התקשרו ב3-4 בלילה מאיזה בית חולים להגיע. לא יכולתי שלא לחשוב על זה. זאת אומרת, זה משהו שעבר לי בראש.
כן.
עם כל הכאב וכולי.
עכשיו נפטרה אימא של חבר טוב, שהייתה באמת כבר מבוגרת, אני חושבת 99 או משהו כזה, והוא הגדיר את זה בדיוק כך, הוא אמר שהחרדה התחלפה בעצב.
כן, שוב, זה נורא תלוי גם איזה סוג של מוות. במוות של אימא שלי באמת הרגשתי הקלה בשבילה. זאת אומרת, היא סבלה על אמת. את יודעת, אנחנו לא מדינה שמעודדת המתת חסד, ותודה לאל שאני לא נקלטתי בכלל לסיטואציה שאני הייתי צריך לקבל איזו החלטה עבור מישהו, אבל אימא שלי סבלה, זה לא, אין לי מילה אחרת להגיד את זה.
אבל בגיל כל כך צעיר, ילד בן 12, אתה בכלל הבנת מה קרה?
שואלת אותי את זה 20 שנה אחר כך, אז אני לא יודע לענות מה הרגשתי אז, אני חושב שקצת יותר הבנתי לאן הרוח נושבת, ואולי גם הייתה לי הכנה.
אני איבדתי את ההורים שלי, הייתי כבר בת 50, ועדיין זה היה נראה לי בלתי נתפס.
כן, זה גם משהו שאני מבין, שזה שאיבדתי בגיל צעיר לא מעיד כלום. עבדתי עם מישהי שאיבדתי יותר מ-50, ואימא שלה הגיעה כנראה לגיל מאוד מופלג, כי כשאימא שלה נפטרה, אני התפלטתי שיש לה אימא. ויום אחד היא אמרה לי, אני יתומה. אמרתי, וואו, גם בגיל שלה אפשר להגיד יתומה. וזה איבנט, שאתה יתום. כאילו, אני תמיד חשבתי ש... כשהייתי ילד ומישהו, או מישהי בת 50, היו אומרים לי, איבדתי הורה, לא הייתי חושב שהם עושים מזה עניין. חנוך לוין, יש כל אדם, בין אם שנה ובין אם 70, צריך אבא.
כן. אז עוברת אליך באמת שנה וחצי מאוד קשה, שמשנה את החיים. אתם נשארים אבא ושני ילדים, ועכשיו כן. הצפי הוא שככה יהיו עכשיו החיים.
כן.
אבא שלך מדבר איתך על זה? משהו של כאילו, אלה החיים עכשיו, דברים משתנים?
לא, הוא פשוט תופס את המקום שלה. אני זוכר רק איזה רגע ששאלתי את אבא שלי, מה אני אגיד לילדים שלי. הוא אמר לי שהייתה יכולה להיות לך הסבתא הכי מדהימה בעולם, אבל הם לצערם לא זכו להכיר אותה.
כן. יש לך ילדים פה?
לא, אולי כי אני לא רוצה לעמוד בפני זה, סתם, אני לא יודע. מה לענות אם הם ישאלו על שני הסבא והסבתא?
מתי זה באמת קרה? איך זה קרה שגם אבא שלך מת?
לא הייתה לי הכנה לזה, היה לו איזה תרחיש לב, יום אחד, וזה היה הפתעה מאוד גדולה.
כמה זמן אחרי מותה של אמא שלך?
קצת פחות משלוש שנים. הייתי בן 14, קרוב לגיל 15.
כמעט חוזרים לשגרה.
כן, ואז פתאום...
במה הוא תפס את המקום של אמא שלך?
בהכל, אני כבר לא זוכר מה הייתה החלוקה, כי שניהם היו אנשים קרייריסטים, אז אני לא, כאילו, לא היה איזה חלוקה מובהקת של היא עושה ככה והוא עושה ככה, אבל הוא עושה הכל. הוא לא כל כך נעזר.
אבל הוא לא ניתה לו זוגיות חדשה או משהו?
הייתה לו גם זוגיות חדשה, אבל...
אני שואלת, כי יש לך בספר איזה שיר שמדבר על זה שיש לך אחים מאמא אחרת.
כן. אני מרגיש פשוט שהיתמות היא סוג של משפחה. אני לא ידוע לי על אחים למחצה. ביולוגים, אני מתכוון.
הם אחים שלך משום שגם הם חוו יתמות כזאת.
כן. על אף שאני מגלה יותר ויותר שכל יתמות היא אחרת. מאוד. מאוד מאוד מאוד.
איך אתה מגלה את זה?
בהצגה שאני משחק בה, כימים אחדים, שכתב מאיר שלו, זכרו לברכה. יש לי משפט שהוא באמת, את לפעמים שחקן... לא צריך לשחק. על אמת לא צריך לשחק. זה משפט שאני אומר לקהל, הייתי בן 12 וכבר יתום.
הוא מתחיל את הספר שהוא יושב בחדר שהיה פעם רפת והקירות יש להם ריח של חלב.
כן.
כשאימא שלו מתה.
ואחד השחקנים אמר לי, אני יכול להציע משהו? אתה לא מדגיש את המילה כבר. אתה צריך להגיד את זה באופן כזה שיהיה ברור, הייתי בן 12 וכבר יתום. ואני כאדם שתמיד אוהב לשתות ידע של אנשים מנוסים, אני מנסה את זה ומשהו שם. אני גם לא מבין למה אינטואיטיבית, משפט שהוא כל כך טבעי, לא אמרתי אינטואיטיבית נכון. וגם לא מבין למה ההערה שלו, יש בה איזה שכל, אבל אני לא מצליח להבין אותה עד הסוף. ואז הבנתי שאני, בפרספקטיבה של היום, לא מדגיש את המילה כבר. כלומר, זה טבעי לחלוטין. שאני בן 12 וכבר יתום. אני יכול לעדכן אתכם, הקהל, בנתון הזה, אבל זה לא ניוז, זה לא חדשה מרעישה עבורי. כל עוד אני, האדם שאומר את זה בפרספקטיבה שלי, זה נתון. אחד הדברים שאני גיליתי עם השנים, זה שקשה לאנשים לשוחח על מוות עם אנשים שחוו את זה ממש לפני הרבה זמן ומסוגלים לדבר על זה כמו קערת פירות. אולי זה גם התקהות חושים, קהות חושים, אבל אולי זה גם פשוט כי זה כבר באמת הפך להיות נתון. זה שאין לי הורים, זה עניין של נתון, זה לא איזה משהו שכל פעם שאני חושב עליו אז הוא מעלה בי עצב. זאת אומרת, יש לי גם רגעי געגוע, אבל זה משהו שאני פשוט חווה אותו. זאת אומרת, הוא חלק מהחיים. הדגשתי אותו רק במקומות שהם מאוד מאוד רלוונטיים. בצבא, כשכולם משורים, וההורים סוג של העוגן. אם אני בחדר חזרות ואני משחק יתום, ואמא שלי מתה, וגם אמא שלי במציאות מתה, אז למען חדר החזרות אני אספר את זה. אבל אין לי...
אבל כשאתה כותב בשיר על אנשים אחרים שהתייתמו כילדים, ואתה מרגיש כלפיהם שהם כמו אחים שלך, זה מפני שכשאתה מגלה מישהו כזה, ובשיחה זה עולה ששניכם חוויתם דברים, כן. באותו גיל או משהו כזה, זה מיד מחבר אותך לאנשים?
כן, יש גם דברים הרבה שהם מאוד דומים. אני חושב שגם יתמות זה משהו ש... את יודעת, נגיד אומרים, אם אתה התגרשת וההורים שלך התגרשו, אז אפשר למתוח חוט. אולי אפילו לא צריך ללכת לפסיכולוג. זה ברור מה קרה. ליתמות יש הרבה אדוות שלאו דווקא אפשר לדעת אם זה מתוך היתמות או לא. הרבה חידות בחיי קשורות אפרופו השאלה הראשונה שלך, האם זה נולדתי עם זה? האם זה משהו שהוא חלק משיותי? האם זה משהו שהסביבה? או שבאמת הסיפור שחוויתי הוא הדבר המורכב.
אין קבוצת ביקורת, אי אפשר לגדל אותך במקביל בלי התייתמות מההורים שלך ולראות מה היה יוצא.
סליחה, הלכת כבר למחקר מאוד מעמיק. אני מתכוון לזה שנניח איך מושפעים היחסים בין האחים היתומים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאני מזהה דומים, אבל הם לא... אין דרך לדעת אם זה אתה או לא אתה. אני יכול לפגוש יתומים מאוד מבודדים ומאוד חברותיים, ואתה לא יודע. אני מניח שזה סוג של החלאה בין מי שהיית לבין ה... לבין החוויה. את יודעת, יש דבר כזה שככה ראוי לדבר עליו, שאני חושב שראוי לדבר עליו, שנקרא תפקיד. איזה תפקיד אתה ממלא אחרי שמתים ההורים?
במשפחה?
כן. תפקיד אחד ירד, אז מישהו בטוח לקח את התפקיד שלו. אז אני חושב שזה מאוד ביגר אותי, וזה מאוד הפך אותי לאחראי, ומאוד הפך אותי... גם היו לי... ארבע סבא וסבתא שכל אחד ראה בי כאילו אני הייתי הבכור, זאת אומרת יש מין כללת בכורים כזאת. סבתא שלי ראתה בי אמא שלי, על אף שאחותי דומה לה הרבה יותר.
הבת שהיא איבדה.
כן, כי אני הבכור, כי אני הראשון ש... והייתי מאוד, ניסיתי לגונן על אחותי וכולי, והיום אני בעצם בסוג של תפקיד אחר, כי אני רווק, אחותי... זאת אומרת, בזוגיות, עם ילד, לא אצלי עושים פסח, או אם עושים ארוחות אז אצלם, כי אצלם יש תינוק וכולי. זאת אומרת, פתאום התפקיד שלי השתנה, וזה אף פעם לא ברור לי האם אני מורד בתפקיד הזה, או שהשתנה באופן טבעי התפקיד הזה.
אני מניחה שהלכת לטיפול במהלך החיים.
יצא לי.
הזכרת קודם בושה, ופתאום כשאימא שלך מתה... היית צריך לספר את זה.
לשאלתך, אמא שלי בעצם הוציאה אותי מארון הבושה הזה. היא הצביעה עליי ואמרה, אמא שלא מתה. כן? לא ניתן היה עוד להסתיר.
זה עמדת חולשה בבית ספר?
כן, עבורי כן. זה היה בוודאות נקודת חולשה.
היה מזה עניין בכיתה?
בעיני עצמי אני הרבה פעמים בתפקיד הזה, אבל יותר ויותר אני מזהה שאני הרבה דברים מעבר, אני חושב. זה לוקח זמן לגלות, וזה אולי עוד גם תהליך, אבל...
אז בוא נחזור, אני ככה רפרפתי על הדבר הזה, שאמא שלך מתה ושנתיים אחר כך פתאום אבא שלך מת במפתיע.
כן, היה מורכב, אין לי... את יודעת, היה מורכב, כן, אני חושב שפרקתי את זה על הבמה.
זה לא היה מבחינתך סוף העולם?
כן. זה לא רק שזה היה סוף העולם, זה... לא הבנתי איך אפשר... איך אנשים ממשיכים כרגיל. איך העולם ממשיך.
איפה זה קרה? לא בבית, נכון?
זה קרה בבית, אבל כשאני ואחותי היינו בבית ספר. כן, לא, האדמה נפערה. אני אפילו אגיד יותר מזה. אני אמרתי לעצמי, כולם יכולים ללכת. אמא שלי, אבא שלי, כולם יכולים ללכת. הכישרון שלי לא ילך. ואז נהיה לי סבא דמנטי. ואז הבנתי, חבוב, גם הכישרון שלך יכול ללכת.
זאת אומרת, אפשר לאבד דברים עוד כשנשארים בחיים.
כן. ועד שסבא שלי הפך להיות דמנטי, אפילו לא חשבתי על זה. אמרתי, הכישרון שלי לא יכול ללכת.
בתור נער בן 14 שנשאר יתום משני הוריו, באמת זה מה שחשבת, שעכשיו כל אדם בסביבה שלך עלול להיעלם?
כן. שום דבר לא ודאי.
איך זה לא הפכת להיות באמת הילד המורד הזה, הכועס וה...
שוב, אולי זה בסיס. אולי זה בסיס. באמת, באמת לא נהייתי. אני חושב שהתחלתי לחלוק את זה... בצבא הייתי בתיאטרון צהל, והייתי קומיקאי צבאי, בכלל עשיתי בידור, ומתי שביקשתי לעשות הצגת יחיד, ושם חשפתי את הכל ודיברתי, וכן, היה לי יותר קל דרך היצירה. הצגתי את מה ש... את התהליכים אימא, יום מותו של האבא בהצגה היה מאוד ססגוני, כי הייתי אז ילד שחקן, הייתי... זה תפס, אני גיליתי את זה ביום צילום.
למה הצטלמת בדיוק?
בדיוק ניקולודיון הגיעו לארץ, והשתתפתי בתוכנית שנקראת נקניקיה, נקניקיה, וזה היו ילדים שעשו סוג של Saturday Night Live, מערכונים, כן.
כן.
כל פעם האומן אורח, האומן הראשון היה אביב גפן, אני זוכר, הוא גם עשה את שיר הפתיחה, הייתי רוקסטאר, אספו אותי מבית הספר, מונית, כאילו לא אוטובוס, זאת אומרת, כולם ראו גם, הייתי בכיתה ט', חטיבה.
ורואים אותך בטלוויזיה.
כן, כן. אבל הופעתי לפני זה בטלוויזיה, אני עדיין... עדיין החוויה הזו של שאני נוסע במונית לאולפנים ובכתיבה מעדיפים שרגע לפני שאנחנו מנחיתים את המהלומה הכל יהיה טוב גם בקיימים אחדים למשל אז רגע לפני בשורת הסיפור המוות יש תמונה שכל הקהל מחוייך בה כולם זאת אומרת תמונה יפהפייה קצת ככה נכתב הסיפור שלי. באותו יום נסעתי במונית לצילומים, כוכב, ואני מספר שם איך בין לבין אני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר, כי סבא שלי מתקשר הרבה, והוא לא ממש ברור. זו שאלה מאוד גדולה אם לדבר או לא לדבר. זו שאלה מאוד גדולה אם להיות האדם הזה שאומר, מתי אתה מציין את הצילומים? אני, טוב, נדבר יותר מאוחר ולהיות מאוד חשאי, לבין פתאום להפיל על ילד בן 14 בטלפון, תגיע מהר.
במה הוא בחר? תגיע מהר?
לא, אנחנו מדברים פה על אנשים עם פסון. ובערב חזרתי מהצילומים וקיבלתי את הבשורה, השנייה. זה היה הלם מוחלט, אני... לא ראיתי את זה בא בכלל. זה נורא מוזר להגיד את זה, כי אני כבר... בדצמבר יהיו לאבא שלי 20 שנה, לאמא שלי כבר היו, ועד יצא הספר. כאילו היום קשה לי להגיד את המילה הלם, אבל... אני חושב ש... זה מצחיק, אני חושב שבזכות זה שאני שחקן, אני בכלל רק בגלל מצליח להביע את זה, שאז הרגשתי הלם, כי היום זה נראה לי חלק טבעי מחיי, שהולך את אמא והולך אבא.
מעבר להלם הרגשי הזה צריך פתאום להתמודד גם עם עניינים פרקטיים. שני ילדים נשארים בבית ועכשיו אין הורים שם.
כן, למזלי, כמו שאמרתי, סבא שלי היה רואה חשבון, אז את הבירוקרטיה הוא עשה לבד.
אבל היה ברור שאתם עוברים לגור אצלם?
יש בחירה אחת שעשיתי בחיי, שהיא מוחלטת והיא הגדולה מכולן. בגיל 14 החלטתי שסבא וסבתא שלי מצד אבא שלי יגדלו אותי.
מה, איזה אופציה הייתה לך?
היו כל מיני אופציות, אני אכבד אותם ואני לא אשווה אותם, כי זה לא שהאופציות לא היו טובות. פשוט זאת האופציה שבחרתי.
כן. זה יפה שנתנו לך לבחור.
הייתי מאוד אסרטיבי בעניין הזה.
עברתם אליהם שניכם?
לא, הם עברו אלינו, שוב אמרתי, הם גרו קרוב, וזאת וחד בחירה. זאת החלטה שאני לקחתי, בוודאות שילמתי עליה מחירים, כמו כל בחירה. ואני אגיד משהו שאולי שמע קצת ציני. הלוואי שכל דבר שאני אכתוב, אצליח להביא דמות לכזאת בחירה. אין לי מושג איך עשיתי את זה, זאת אומרת, זה אין בחירה דומה לזה בחיי.
כן.
אני 20 שנה אחרי. אולי אני גם לא רוצה לבחור, אבל שוב, אני לא חושב שהחיים זימנו אותי לכזאת בחירה.
הרגשת שזה יהיה הבית הנכון לך?
כן.
הסיטואציה הביתית החדשה שנוצרת, היא בטח גם מאוד קשה, משום שזה לא רק שני ילדים שפתאום נותרו יתומים.
כן, היא מוזרה מאוד.
זה גם סבא וסבתא שאיבדו...
את הבן שלהם, את אבא שלי.
זאת אומרת, גם הם אבלים.
ובפערי דורות, כן. סבא שלי עד לגיל מסוים היה בטוח שהוא בתפקיד זה שנותן דמי כיס. ובא היום שהוא...
מקבל טינג'רס.
כן. אם אני צריך לזקק במשפט או שניים, מה זה אומר סבא שלי או סבתא שלי גידלו אותי? אז התשובה היא שהם הסכימו להיות שק החבטות שלי. הם הסכימו שאת כל הכעסים שלי ואת כל התסכולים שלי, אני אשים עליהם ואת זה אני לא אשכח להם כל החיים. אתה חושב שזה אולי המנוע המרכזי שגורם לי לעשות ולהמשיך הצגה עליו. יש לי הצגת יחיד על הסבא שגידל אותי והפך לאלצהיימר.
אני רוצה שתספר לי עליה, זה סבא שלי רמטכ"ל.
סבא שלי רמטכ"ל, כן, הצגת יחיד שזכיתי עליה בפרס השחקן. זה בעצם על כל הסיפור שלי עם סבא שלי. אני חושב שאני ממשיך את ההצגה הזאת, רק כי אני באמת מאוד 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 מודה לו. אני אפילו מאוד מאוד מודה לדמנציה שהייתה להם, כי ההיפרדות הייתה מאוד הדרגתית. לא חוויתי את המוות של סבא וסבתא שלי כטלטלה, כמו שהוא היה יכול להיות.
בני כמה הם היו כשהם באו לגור איתכם?
תשמעי, כל הסבא וסבתא שלי נפטרו כולם בגיל 85. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה סטטיסטית.
אבל... שיש לך גנים לא רעים, יותר מהממוצע.
יותר מהממוצע?
אני חושבת שהממוצע הוא 83 או משהו כזה.
אבל אני אומר לך שזה באופן, זאת אומרת, גורף. הסבתא האחרונה שנפטרה היא פשוט הייתה צעירה מכולם. אבל כולם נפטרו בגיל 85. סבא וסבתא שלי, זה מדהים, נפטרו, הם י' ב' היו ביחד, הם אותו גיל, אז הם נפטרו ממש בהפרש של כמה חודשים, שזה מדהים, כי כאילו יש שני אנשים שאינם מכירים אחד את השני, ואפילו לא יודעים למה הם באותו חדר ביחד, כי הם דמנטים, אבל סבתא שלי נפטרה ביולי, וסבא שלי נפטר בנובמבר. מאוד קרוב.
כן.
כן, איכשהו הגוף עדיין מזהה. מזהה את הבדידות, או...
זאת אומרת, אז זוג אנשים בני 70 ומשהו, שזה אתה איבדו את הבן שלהם, מקבלים שני ילדים צעירים הביתה.
כן.
ואמרת שהם נהיו שק חבטות שלך, אבל...
לא, אני לא ידעתי שהם יהיו, אבל אם אני מסתכל, כי זה לא היה משמעותי עבורי שסבתא שלי תבוא ליום הורים או משהו כזה. זה כן היה משמעותי עבורי שהייתה לי אהבה ללא תנאים, למרות שמתה לי אהבה ללא תנאים.
שקיבלת גם מהם כזאת אהבה.
לא הייתה להם ברירה, כן. או שהם, שהייתה להם ברירה והם בחרו בזה. זה לא היה אידיאלי לגור איתם, כנראה, אבל הם הסכימו לי להיות אני.
עשית להם הרבה צרות? זה מה שאתה אומר?
כן, אני משוכנע בזה. אני ממש משוכנע בזה. אולי אני מחמיר. לא יודע, כבר שמעתי על מישהו שהילדה שלו אומרת, אבא, תוריד אותי... כאילו, לא ברחוב הזה, שתי רחובות ליד, כן? אז אני עשיתי את זה לסבא שלי. וחשבתי שזה משפיל. כי אני עשיתי לסבא שלי את זה בצורה מאוד מובנת. אני לא רוצה שיראו. הם גם היו, הרי גם סבא וסבתא שלי היו תשובה חיה לזה שאין לי הורים.
השתמשת בזה אי פעם?
כן, חד משמעית. בכל מקרה שהוא. אין לי שום בעיה לשלוף את הקלף הזה. זה משהו שאני עושה כל הזמן. ואני גם צודק.
מול סבא וסבתא שתפסו את מקום ההורים, השתמשת בדבר הזה?
לא, מולם אני חושב שלא. אבל כן תפסתי מול, נגיד מול סבא שלי, תפסתי לפעמים את המקום של אבא שלי, באופן פעיל ולא רק באופן פסיבי, שנגיד בהזכרות הוא אוהב לדבר המון. והתפקיד של אבא שלי ביחסים ביניהם היה למתן אותו. זאת אומרת, אני זוכר שאבא שלי, נגיד, סבא שלי הוא היה נשיא לשכת רואי חשבון, והוא היה אדם שנועם. ואבא שלי היה, זאת אומרת, עורך אותו. ובהזכרות אני זוכר שלאט לאט גם אני הייתי עורך את סבא שלי. ואני חושב שעשיתי את זה לטובתו. זוכר שפעם אחת אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לקחת עכשיו 24 שעות, 48 שעות, כמה זמן שאתה צריך. בהזכרה הבאה אני שם לך סטופר. אחרי 3 דקות זה נגמר. אתה לא יכול.
למה בעצם?
כי הגבול בין לשמוע זיכרונות לבין להטיש את האנשים הוא דק. אחרי כמה שנים לאט לאט גם צריך להבין את זה. גם אני לאט לאט מבין את זה. מתי זה שיתוף נעים? מתי זה TMI? Too much information. ועוד אני מדבר עליי שאני בכלל כמעט לא נכנס לתיאורים פולשניים. כשאני מספר על סבא שלי בדמנציה, אני לא נכנס לתיאורים כאילו קשים, אבל
כל הזיכרונות האלה שהוא רצה לספר בהזכרות, לא רצית לשמוע אותם ממנו?
לא, שמעתי אותם, אני מדבר על דברים שהוא רוצה לחזור עליהם. הכל נאמר, פשוט
תחקרת אותו לגבי אבא שלך?
כן, מה שהוא הסכים לספר. כל הזמן התעניינתי, ואני כל הזמן מתעניין, ואני סקרן על העבר שלי בצורה כמעט אובססיבית. אני מאוד מאוד העבר הוא מנוע, אני מקווה שהוא לא מנהל אותי, אבל הוא מנוע מאוד מאוד גדול.
ויש לך היום את מי לשאול? ממי לשמוע עוד דברים?
היום כמעט ולא. אבל אין מה לעשות, זה מקפיץ. פתאום מצאתי בחדר כושר מישהו שאמר, יו, איך אתה דומה ל... ואז הוא אמר לי, ב-85, הייתי עם אבא שלך ואמא שלך, תראי, אני אפילו לא זוכר את השם של זה כרגע, זה היה לפני חצי שנה. קורס, משהו, עמידה מול קהל, לא עמידה מול קהל, משהו דומה לעמידה מול קהל. כנראה שאם הייתי אומר את השם, היית מכירה, כי זה כנראה היה להיט פה בשנות ה-80, לפני שנולדתי. ומיד, כמובן, גוגל, טלפונים. הגעתי למצב שאני כמעט רציתי לקחת את הקורס הזה. אגב, כמעט בגלל שאני לא מזהה בביוגרפיות שלהם, למה הם הלכו לזה, ופרובבלי, אם הייתי נכנס לחקירה הזאת, הייתי מגלה שאולי אמא שלי קיבלה מהעבודה ולא רצתה ללכת לבד, או משהו מהסגנון הזה.
זאת אומרת, לא משהו מאוד משמעותי.
כן, זה לא היה, כאילו, זה פשוט, למה זה הקפיץ אותי? בגלל שזה לא היה משהו שהוא טבעי. זה היה איזה מין כנס שלא מתאים לאישיויות שלהם. אבל הדבר האירוני זה שיש מצב שהייתי מגלה שסתם, אולי זה היה איזה מתנה ליום נישואים או משהו כזה, או סתם.
חברים אחרים שלהם נשארו בסביבה אחרי שהם...
לא כל כך, לא כל כך. לא, אני גם נזהר, אני לא נכנס לכל הסיפורים. יש סיפורים שיותר מעניינים אותי, יש סיפורים שפחות מעניינים אותי. אפרופו כתיבה, תמיד צריך להיזהר מהאם זה תחקיר, סליחה, לא תחקיר, אבל האם זה כבר נהיה National Geographic? האם אני כבר מתחיל, או שאני ממוקד למה אני רוצה לכתוב? אז תראי, אני עושה על עצמי איזשהו סוג של מניפולציה כזאת. אני מייצר יצירה על נושאים שמעניינים אותי לדעת. כן. במודע או שלא במודע.
מלבד ספר השירים, גרדום היתומים, אתה כותב עוד משהו על ההורים שלך או על החוויה הזאת?
כן, לשאול אותי אם אני כותב משהו על ההורים שלי, זה כמו לשאול אותי אם אני שתיתי מים. זה כנראה לא יסתיים. אני כן עובד על ספר שני. אני חשבתי שהוא באופן ודאי על אבא שלי, אולי זה לא יהיה רק על אבא שלי, אני לא יודע עוד. לא הגעתי מעולמות של שירה. שירה זה פשוט משהו שהציל אותי, אז בגלל זה אני חב לו לה. זה היה חייב לצאת, כי באמת זה מה שהציל אותי. השירה היא מבחינתי מתנה עבורי, שהופכת למתנה לעולם, ובעיקר היצירה שלי היא מחזות ותסריטים. אני עובד בימים אלה על בכלל מופע קומדיה, בשלב מאוד מאוד ראשוני, אבל לא מזמן היה כך וכך שנים ליהודה עמיחי, והרשת הייתה מלאה בשירים שלו, לפחות הפיד שלי. והיה שם משפט אחד שיכול להיות שהוא המנוע המרכזי של מופע קומדיה. והמשפט היה, אבי היה אלוהים ולא ידע. אני משער שזה אחד המנועים ליצירה.
זה משפט שאני מוכנה להגיד על אבא שלי גם.
כן, כן, הלכו מאיתנו אנשים שכתבו את הנפש שלנו.
איך זה מוביל אותך דרך אגב למשהו דווקא קומי?
כן, אני חושב שאני עומד להסכים לצחוק על הנואשות שיש בלשמוע שאבא שלך ואמא שלך הלכו לאיזשהו קורס ולנסות להירשם לקורס הזה. יש בזה משהו גם טיפה נואש. והנואשות היא המנוע הכי גדול של קומדיה.
היה הרבה הומור בבית שגדלת בו?
היה הומור. היו חלקים שפחות הבינו את ההומור. פולנים, כן, זה צריך לזכור. האמת היא שבאמת ממש, הייתה לי סבתא שהייתי אומר לה, הייתה הולכת לשיעורי מוזיקה, והייתי אומר לה, איפה זה עוד פעם, ברחוב חמליבך, והייתה מתפוצצת מצחוק. וכשהייתי אומר את זה לסבתא אחרת, אז הייתה אומרת לי, מה, על מה, על מה אתה מדבר? בסדר, לא, אני מבינה, אני מבינה.
כמה שנים היית עם סבא וסבתא שלך כשפתאום התחילה הדמנציה?
תראי, זה שאלת השאלות, כי דמנציה לא קורית ביום אחד. אני משער שבאזור 2012, כאילו משהו כמו 9 שנים מסוף 2003, אני התחלתי, זה היה בלימודי המשחק שלי, ופתאום התחלתי לחוות את זה, שזה מושג רפואי ששכחתי את השם שלו. לפעמים זוג במצב הפוך לגמרי, כלומר, האחד גופו סדוק ושכלו לא במצב דמנציה, יכול לעשות אחד ועוד אחד, אבל מה שנקרא לא 3x3, והאדם השני יכול לרוץ מרתון, אבל לא מזהה אותך. וזה היה המצב של סבא וסבתא שלי. הם היו הפוכים. סבתא שלי, לדעתי, בשלב הזה כבר סדקה את האגן 4 פעמים. סבא שלי, לכן קראתי לזה סבא שלי רמטכ"ל, היה באמת יכול לרוץ. לא זכר כלום, וסבתא שלי היו לה שברירים, זאת אומרת, הייתה במצב קוגניטיבי קצת יותר טוב, ובנקודה, וזה המאתגר בסיטואציה כזאת, בנקודה שבערך מוצאים את, איך אומרים, דמייני שני איקסים, זה שני קווים שמייצרים איקס, אז צריך למצוא את הנקודה שהם מתחברים, שהיא לא גבוהה מדי ולא נמוכה מדי, שם יכולנו ביחד לשים אותם במקום שיתפל בהם.
ומה אתה מספר בהצגה?
בסבא שלי רמטכ"ל. ספר בעצם את כל, הצגה היא בעצם המסגרת שלה, זה שסבא שלי אמור להגיע ולא מגיע. ואני מרמז שאולי הוא שכח. אני מתחיל לספר, ובעצם לאט לאט, איך הוא כבר לא מזהה אותי וחושב שהוא מישהו אחר, ואני צריך לקבל את זה, למרות כל מה שחווינו יחד, שהוא כמו אבא בשבילי.
זה אומר שבעצם 10 שנים אחרי, אתה מאבד שוב פעם הורים.
נכון, זה מה שאמרתי לך, שמישהו פתאום אמר לי, בעשור אחד איבדת... ולא קלטתי, דיברנו על one way, אז לשמחתי ולצערי, אז ידעתי שזה עומד לבוא. לא ידעתי מתי. הפרידה מהם הייתה איטית, כי הם כבר הפסיקו להיות סבא וסבתא, כי אפשר היה כל כך לתקשר איתם. אבל שניהם, ואני בעיקר זוכר משום מה את הלוויה של סבא שלי. אני זוכר את הלוויה של סבא שלי מסיבה האמת שקשורה למשהו אחר. אני זוכר אותה כי באותו יום של הלוויה הייתה לי פרזנטציה להצגת יחיד, וביטלתי אותה. והודעתי למנהל אמנותי, שגם ניהל את בית הספר למשחק, שסמינר הקיבוצים. סבי נפטר, שלוויה, יכול שהוא לא רצה שאני אעשה את ההצגה הזאת. ולימים הרגשתי שהוא נפטר כדי לאפשר לי לעשות את ההצגה הזאת. ובלוויה שלו קברתי אבא השני, כן. אני אמרתי את זה. התבטאתי ככה. אבל כן, הייתי מאוד גבר ש... שאומר, אוקיי, עכשיו הפיקוד עליי.
אתה עושה הרבה מאוד דברים לילדים. יצא לך לגעת בנושאים האלה, בשיחות עם ילדים, במפגשים עם ילדים. אני מניחה שבתור כוכב תוכניות טלוויזיה לילדים, אז אתה גם פוגש אותם, את הקהל שלך.
כן, אין הרבה ילדים שחווים את זה, לשמחתי. אבל יש לי הרבה, היו לי הרבה שיחות, כן. פעם אחת סיימתי הצגה, ואני מנהל שיחה, כי זה ילדים, לנוער. ומישהי פרצה בבכי, ואמרה... סבתא שלי לא זוכרת אותי ואני לא יודעת איך להכיל את זה. זה היה נראה שאפילו גם המורות לא יודעות וכו'. והיא אמרה לי, אתה נורא אמיץ, איך עשית את זה וכו'. ואמרתי לה, את יודעת, את יותר אמיצה ממני, כי אני עוטף את זה באומנות. בסוף שיחרבו את האורות, אני אלך הביתה, וזה תהיה הצגה ביומן שעשיתי, שהיא משמעותית, אבל... ואת מסוגלת להגיד את זה ככה, חשוף, גלוי. כל החברים שלך, אני הרי מספר את זה, אני לא מכיר את האנשים פה. מספר את זה ככה גלוי לכל החברים שלך ומוציאה את זה. את הרבה יותר אמיצה. ההצגת יחיד הראשונה שלי הייתה להורים שלי, וזה היה בצבא, וזה היה לאנשים בני 18-19, שלא נראה לי דמיינו מצב כזה, שיש דבר כזה הורים מתים. זה מה זה? זה לאנשים בני 50. והרבה פעמים קיבלתי תגובות. היום אני מתקשרת לאמא שלי. בסוף השבוע אני מתכוונת לפגוש את אמא שלי. כאילו... כן, וזה משמעותי לי.
מתי צפויה הצגה הקומית?
באמת מוקדם לי להתראיין עליה. יקראו לה הצגה אינטליגנט.
אז בהצלחה.
תודה.
ואני רוצה לומר לך תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך על ההזמנה. היה לי מאוד נעים.